save, solidos osha shuoi. All of us of vadati beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי חפדלת באדר תפשין פי, ערב שבת קודש. פרשת ויקל פקודי ושבת חזק חזק ונתחזק, עם חתימת ספר שמות. ופרשת החודש, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לישועה ולברכה, לססון ולשמחה. מסכת שבת, דפים י' וט"ו. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת קודש הבא עלינו לטובה, חפאי באדר, יחול יום היורצייט השישי לעליית נשמתה לגנזי מרומים של אמנו מורתנו מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים ולומדים לעילוי נשמתה. לפני 6 שנים, בשנת תשע"ד, נלקחה אמנו מורתנו לבית עולמה, אותו בנתה בעמל שנותיה בעולם הזה, בחן, בחסד וברחמים. אמא שהייתה ראש השבט שיחיה במשך 10 שנים, הוליכה, הנהיגה וגידלה, פרנסה ונבטה בלשון רכה ועמון חוכמה. כשסבלה בליבה וצהלה על פניה, קדמה, תמיד קדמה, כל אחד ואחת שהגיע אליה עם מטענו, עם הפקלה שלו. הייתה אלופת העולם במידות, במעשה חסד וברחמים, באהבה, באחווה, בשלום וברעות, עם כל אחד ואחת, ובין כל אחד ואחת. עבודת תפילה מיוחדת במינה בכל עת ובכל שעה, הייתה עבודתה. אהבת התורה ולומדיה ללא שיעור. מפעלי תורה, וגם המפעל הזה, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי, נוסדו בדימותיה ותכינותיה הזקות לפני האבא הטוב שבשמיים. הנה אמרה שמגדירה את אמנו מורתנו. אמרה של רבי למלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו, שהשבוע כ"א באדר היה יום היורצייט שלו. התנא אומר במסכת אבות, מאוד מאוד הווה שפל רוח. הווה זה לשון הווה, תמיד תהיה שפל רוח. כי לענווה יש זמן, לגאווה יש זמן, לשפלות הרוח תמיד הזמן. אמנו מורתנו עליה שלום עומדת ותעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב וכל מילה דמיטב בעד ילדיה ומשפחתה, בעד אוהביה ומכריה, בעד לומדי התורה, בעד לומדי הדף היומי, בפרט במפעל המופלא כאן ברדיו קול חי, שתפילת הדרך שלה ליוותה ומלווה כל שיעור ושיעור, ובעד כל כלל ישראל. ישלח בורא עולם את משיח צדקנו במהרה בימינו, ויקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אין נשמתה צרורה בצרור החיים. עקבים לדמותה שיסורטטו בדקות הבאות, הם מפיו מפיק המרגליות בסייעת הדשמיה של בנה שיבדל לחיים טובים וארוכים, אחינו וראשינו רבי גרשון שליטה, שקיים במשך שנים מצוות כיבוד אם, בהגישו פנינה מופלאה שבועית ברדיו קול חי במסגרת מפעל ושיעור הדף היומי. הוא ממשיך בסייעת הדשמיה, בכל סיום מסכת, לשאת את ההדרן של המסכת. יישר כוח רבי גרשון שליטה, ובכבוד.
שלום רב. חכמות נשים בנתה ביתה, כותב ומנחיל לנו שלמה המלך במשלי פרק י' ד'. יש דמויות בעולמנו וגם בחיינו הפרטיים, אשר בבואנו להגדיר את התכונות שאפיינו את חייהן, כל שיש לעשות הוא להיכנס למאגר הבלתי נדלה של פסוקי תורת השם ולשלוף משם את כרטיס הביקור האישי שלהן, היכן שכל הפרטים מצויים, לבד, משם ותמונה. יום שנה, היורצייט, הוא הזדמנות להעלות זכר אישה גדולה ונערצה כזו שהייתה אמנו מורתנו, מרת יפה שיינדל וגה, בת רמי ושרגה עליה שלום. על הפסוק שאיתו פתחתי, חכמות נשים בנתה ביתה, אומר רשי הקדוש, חכמות נקוד בפתח, שאינו שם דבר, אלא החכמות שבנשים בונות את בתיהן, שמתקיימים על ידיהן. כלומר, לא חוכמה של נשים ביחיד, אלא ברבים, נשים חכמות בונות בתיהן. המדרש מוסיף, אמר רבי אבאו, כל מי שקונה לו חוכמה בעולם הזה, יהיה מובטח שקונה חוכמה לעולם הבא. דבר אחר, מתוך שאדם נוהג ביראת שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה, והרלב"ג משלים, הנה כל אחת מהנשים החכמות בנתה ביתה בחוכמתה, כי היא מעמדת את הבית ושומרת הקניינים אשר בו. המילה חוכמה מופיעה בתנ"ך 114 פעמים. המילה חכם 87, וכוללת חכם לב, איש חכם, בן חכם וגבר חכם. אישה חכמה מופיעה 3 פעמים. קיימות הגדרות רבות לחוכמה. אני מבקש להתמקד ב3 תכונות שיפיינו במיוחד את אמנו עליה השלום. סבלנות, סובלנות והכלה. ואת ההקשר השופך אור שונה ומפתיע מעט על הגדרתה של החוכמה. זאת אני דולה מפרק י"ז במשלי פרק כ"ח. שלום רב. חכמות נשים בנתה ביתה, כותב ומנחיל לנו שלמה המלך במשלי פרק י"ד. יש דמויות בעולמנו וגם בחיינו הפרטיים, אשר בבואנו להגדיר את התכונות שיפיינו את חייהן, כל שיש לעשות הוא להיכנס למאגר הבלתי נדלה של פסוקי תורת השם, ולשלוף משם את כרטיס הביקור האישי שלהן, היכן שכל הפרטים מצויים, לבד משם ותמונה. יום שנה, יורצייט, הוא הזדמנות להעלות זכר אישה גדולה ונערצה, כזו שהייתה אמנו מורתנו מרת יפה שיינדל וגה, בת רמי שרגה עליה שלום. על הפסוק שאיתו פתחתי, חכמות נשים בנתה ביתה, אומר רשי הקדוש, חכמות נקוד בפתח, שאינו שם דבר, אלא החכמות שבנשים בונות את בתיהן, שמתקיימים על ידיהן. כלומר, לא חוכמה של נשים ביחיד, אלא ברבים, נשים חכמות בונות בתיהן. המדרש מוסיף, אמר רבי אבאו, כל מי שקונה לחוכמה בעולם הזה, יהיה מובטח לו שקונה חוכמה לעולם הבא. דבר אחר, מתוך שאדם נוהג ביראת שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה. והרלב"ג משלים, הנה כל אחת מהנשים החכמות בנתה ביתה בחוכמתה, כי היא מעמדת את הבית ושומרת הקניינים אשר בו. המילה חוכמה מופיעה בתנ"ך 114 פעמים. המילה חכם 87 פעמים. וכוללת חכם לב, איש חכם, בן חכם וגבר חכם. אישה חכמה מופיעה 3 פעמים. קיימות הגדרות רבות לחוכמה. אני מבקש להתמקד ב3 תכונות שיפיינו במיוחד את אמנו עליה השלום. סבלנות, סובלנות והכלה. גם את ההקשר השופך אור שונה ומפתיע מעט על הגדרתה של החוכמה. זאת אני דולה מפרק י"ז במשלי פסוק כ"ח. גם אוויל מחריש חכם ייחשב, אותם שפתיו נבון. ומפרש הרבינו יונה, כי דרך חכם להטות אוזן ולהחריש ולשמוע ולא לגלות דעתו, כמו שכתוב, ואוזן חכמים תבקש דעת, ועל ידי המידה הזאת ילמד החוכמה ואסף את תבואתה. והוא ממשיך, מי שהוא אותם וסוגר שפתיו יחשב נבון, כי מידת הנבון כאשר חפץ לדבר ולהגיד דעתו, כי שמחה לו לאיש במענה פיו, יסגור שפתיו וימשול ורוחו מענות עד אחרי המתון והמחשבה. כל ימיה, אין בנערותה בבית הוריה, ולאחר מכן כראיה וכאם, שימשה שותפה מלאה לאבינו ז"ל בהקמת בית שהצמיח מכל הטוב שביהדות, תורה, חסד, צדקה ויגיע כפיים, וזאת מתוך תנאים שלעיתים איימו למוטט הכל. בהרבה אמונה, הקרבה, אהבה, נתינה, סבלנות, סובלנות והכלה, נטווה בחוכמתה העצומה את הספינה במים רבים, בתקופות סוערות ובניסיונות לא קלים. וכן בחסד וברחמים בנתה את ביתה, עמלה, טיפחה, חינכה, ועל הכל הדוגמה האישית שחישלה בפלדה את הדרכתה והשפעתה על חיינו ועל חיי הסובבים אותה. תכונת השתיקה שלה, שהייתה מלווה דרך קבע בחיוך מתוק, תרמה להישגיה הנפלאים בכל מטרה שהציבה לעצמה. סבלנותה וחושר האכלה שלה הפכו למושא הערצה בעיני כל מי שהיה נתון לאחריותה, וסלל את הדרך לעיצוב דמותו לעתיד, והמציאות מוכיחה זאת ללא ספק. בהרבה סייעתא דשמיא ובאהבתה ללא גבול לבורא העולם, לתורה וללומדיה, זכתה לבנות מהמסד ועד התפחות בית יוצר לתלמידי חכמים, ועוד בחייה זכתה בהתמוגגות יומיומית מהנחת שיקנו לה צאצאיה הרבים שעלו אליה לרגל כל אחד בתורו ובתורתו, על מנת להודות לה ולהתאימה מעין עולם הבא כפי שהיא ראתה זאת. כל שפה ופתגמיה. השפה הספרדית עשירה ביותר בפתגמים, והיפים שבהם מגדירים וממחישים מצבים שונים. אחד המיוחדים שבהם, אשר מתלבש ככפפה ליד באשר לתאורה של ימינו, הוא עמל טיימפו בואנה קרה, פנים שוחקות לעת קשה. על מצבתה ולא בכדי נחרטו המילים וצהלתה על פניה. בספר המשלים, סימן קוף למד זין, מופיע תיאור של אדם המחצין שמחה למרות צרות וקשיים אותם הוא מכיל ומתגבר. הוא מדמה אותו למי שממלא כלי גדול במים או בשאר משקים, ושם בו בעת שמן. השמן המועט שבו עולה וצף למעלה, ונראה כמו שאותו הכלי כולו מלא שמן. כך האדם השמח, אף על פי שביתו ריקם, והוא מלא כמה מיני טרדות וצרכים, כאשר הוא מרוויח רווח מועט, שמח הוא עד מאוד ונפשו שבעה בו. בשמחתו וצהלתו נראות בפניו כאילו ביתו מלא נכסים ומיני עושר, כדמיון השמן הצף על פני הכלי המלא משאר משקים. וכמו שהשמן המועט מאיר לנר יותר משאר מיני משקים, אפילו אם ימלא מהם כמה וכמה כלים, כך השמח נפשו מאירה ושמחה יותר משאר השירים שמרוויחים הרבה. מילים המתארות במדויק את דמותה של אמנו כאילו נכתבו לתיאור דמותה ואחת מתכונותיה הבולטות. ברגעים הקשים והלחוצים ביותר, והיו כאלה, לא איבדה שלוותה והחיוך לא מש משפתיה. משל חפצה להביא מזור ולהסיר מעקשים בנועם ובכן. והדברים צלחו ברוב המקרים. היא השכילה לשזור חיוך אף כשטיפלה בפצע כואב של אחד מצאצאיה, וניכר בה שכאבו כאבה לא פחות. היא לקחה את הפסוק במשלי, ולשון רכה תשבר גרם לצד השני, ולשון רגה תאחה עצם. תקצר העירייה מלתאר את תרומתה גם לאחר לכתה, לנו בני משפחתה, לשבת המורחב בלי עין הרע, לסביבתה ובעצם לכל עם ישראל, בקנאתה הצילית לתורה וללומדיה, וחזקה עליה שגם במקום הברוך והנשגב בו מצויה נשמתה התאורה, היא ממשיכה לעתור לפני בורא העולם עבור כולנו, ממש כפי שעשתה מאז עומדה על דעתה. יהי זכרה הנאצל ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה על המילים לעילוי נשמתה של אמנו מורתנו עליה השלום. יום היורצייט של השנה חל בשבת כמו בשנה שעברה, והשנה תלמוד תורתנו במסכת שבת בפרשת השבוע עוסקת בשבת, למתת מלאכות השבת שנלמדות מהמלאכות שהיו במשכן. אנחנו קוראים בפרשת השבוע, וכל הנשים אשר נשא ליבן אתנה בחוכמה תבו את העיזים. מפרש רשי, היא הייתה אומנות יתירה שמעל גבי העיזים תבו אותה. וצריך להבין לאיזה צורך עשו אנשים עניין פלאי כזה, לטוות את החוטים מעל גבי העיזים בעודם חיים, ומדוע הדגישה התורה את הפרט הזה? הרי בכל מלאכות המשכן היו בוודאי ענייני חוכמה רבים בשביל לעשותם באופן מושלם. ורק את חוכמת הנשים לטוות את העיזים פרטה התורה. אלא באה התורה ללמדנו, מה גדולה הייתה חיבתן ותשוקתן לעשות למלאכת המשכן, עד שלא היו יכולות להתאפק בסבלנות ולהמתין שיגזזו את הצמר. אלא מיירו לטוות את הצמר בעודו מחובר אל העיזים. בזה מובנת סמיכות הפסוק הבא, והנשיאים הביאו. רש"י מפרש שהנשיאים התעצלו בנדבת המשכן, ולכן חסירה האות י' משמם של הנשיאים. אבל אצל הנשים היה להפך. הלהט למלאכת הקודש הביא אותם לזריזות יתירה ולאומנות יתירה. ועוד תרצו שהתורה הדגישה את התלהבותן וזריזותן, כדי לשפחן בזה גם על סירובן להשתתף במעשה העגל. כמו שדרשו חז"ל על הפסוק, ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי זהב אשר באוזני נשיכם, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. הנשים לא הסכימו לפרוק התכשיטין מעל עצמן לצורך העגל, ונאלצו הגברים לפרוק את נזמיהם אשר באוזני עצמם. היה מקום לחשוב שאולי סרבו לתרום תכשיטיהן, משום שבטבען אינן זריזות לתרום משלהן ואינן צרה בתכשיטיהן היקרים. לזה באה התורה להראותינו שלגבי מלאכת המשכן היו זריזות מאוד מאוד ובשמחה גדולה, תרמו את תכשיטיהם ועשו כל התחכמות כדי שתוכלנה להשתתף ולתרום. ומזה נבין כי מה שמיינו לגבי העגל היה משום שלא נמשכו אחרי ההתלהבות של הערב רב ופיתוי הרשעים, ובחוכמת ליבן ידעו לזהות את הסילוף הנורא שבמעשה העגל. יש להוסיף ולומר שהתורה מלמדת אותנו בכך שחוזרת שוב ושוב על מעשה המשכן, כדי ללמדנו איך בונים את המשכן הפרטי של כל בית יהודי, איך בונים את המשכן של כל לב יהודי בתוכו. באה התורה להורות לנו שאנשים לא ימתינו לטוות את הצמר לאחר גזיזה, אלא מיד כבר התחילו בתביעה. כך היא גם חוכמת הנשים בתוך המשכן של ביתן פנימה, לחנך הילדים הרכים מאוד, בעוד שהאבות עדיין אינם מלמדים אותם תורה מחמת קטנותן, כבר הנשים טובות על העיזים ושרות להם שירי קודש וערגה לתורת השם, ומחדירות בהם מגיל ינקות ממש אהבת השם ואירתו. מילים שממש מתאימות לאישיותה המופלאה של אמנו מורתנו עליה השלום. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי שהיום הזה כאמור נלמד לעילוי נשמתה של אמנו מורתנו מרת יפה שנדל פייגי בת רב מאיר שרגא עליה השלום, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' ג' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה ראשונה למסקנה, מה הטעם שלא יאכל זב פרוש עם זב טמא? והתשובה, גזירה שמה יתרגל להימצא בחברתו ויאכילנו עם הארץ דברים טמאים אפילו בימי טהרתו. שאלה שנייה, האם מותר להניח בשר עוף עם גבינה על השולחן והתשובה? לבית שמאי מותר, לבית הלל אסור. שאלה שלישית, מה איסור בלישון עם אשת חברו, הוא בבגדו והיא בבגדה והתשובה? איחוד. שאלה רביעית, מהו שימוש תלמידי חכמים, אומר רש"י, ללמוד מהם את ביורם של הדברים הסתומים במשנה. שאלה חמישית, מי כתב את מגילת תענית והתשובה? חנניה בן חזקיה וסיעתו. השאלה האחרונה, מדוע אנו לא קובעים ימים טובים על הניסים המתחדשים לנו? א', לפי שהצרות תדירות ואין אנו יכולים לעשות יום טוב בכל יום. ב', אנו כמו שוטה שכבר אינו מרגיש בצרותיו. ג', אנו כמו בשר מת שאינו מרגיש בחיתוך הבשר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום וחזרה עוד את אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף י' ג' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע כ"ד באדר תש"פ ערב שבת קודש. כ"ה באדר תש"פ פרשת ויקל פקודי וחזק חזק ונתחזק ופרשת החודש ושבת מברכין. את ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה. עיקר וטורף תלמודנו, שהוא היום הזה לעילוי נשמתה התאורה של אמנו מורתנו, מרת יפה שנדלפייגה, בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שהיורצייט שלה בשבת קודש, הם דפים י' ד' ות' ו' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, ומן המילים הוא 18 דבר גזרו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה המצויה בדף י' ג' עמוד ב', שנינו מתי גזרו חכמים על הגזירות המופיעות במשנה לעיל בדף י' א' עמוד א', שלא יפלט קהילה ולא יקרא לאור הנר בשבת. אמרה המשנה בדף י' ג' עמוד ב', ואילו הגזירות המבוארות במשנה לעיל בדף י' א', הן מן ההלכות שאמרו בעליית ביתו של חנניה בן חזקיה בן גרון, שאלו חכמי ישראל לבקרו, והיו שם גם תלמידי בית שמאי וגם תלמידי בית הלל, ובאותו המעמד נחלקו בית שמאי ובית הלל ב-18 דברים, ונמנו ורבו, עמדו החכמים למניין, והיו רבים יותר תלמידי בית שמאי על תלמידי בית הלל, ו-18 דברים הללו גזרו לעשות סייג לתורה בו ביום שנפסקה הלכה כבית שמאי, ושניים מהם, מתוך ה-18 דברים, הם אותם ששנינו במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', שלא יפלק קהיליו ולא יקרא לאור הנר. עכשיו באה הגמרא לפרט את ה-18 דברים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ו-18 דבר גזרו בו ביום בעליית חנניה בן חזקיה. מבארת הגמרא, מהן 18 הגזירות? מה הנינו? שואלת הגמרא, מהם 18 דבר שגזרו? מבארת הגמרא, דתנא נאמר במשנה במסכת זווים פרק ה' משנה י' ב', אילו מתמים ופוסלים את התרומה באכילה במגעם. תרומה טמאה אסורה באכילה לכהנים, כמבואר במסכת יבמות דף ע"ג עמוד ב', וכל דבר המקבל טומאה כגון אדם וכלים אוכלים ומשקים שנגע באחד מאבות הטומאה נטמא ונקרא ראשון לטומאה. המאכל הנוגע בו נקרא שני לטומאה, והנוגע בשני לטומאה נעשה שלישי לטומאה. הנוגע בשלישי לטומאה נעשה רביעי. מאכל חולין מקבל טומאה להיות ראשון ושני, אבל אם נגע בשני אינו מתאמה לעשות שלישי. אולם תרומה שנגעה בשני לטומאה נעשית שלישית. אבל אם נגע בשלישי אינה מתאמת לעשות רביעי. וקודשים נעשים גם רביעי. וגזרו על כל אילו הדברים המנויים במשנה להיות שני לטומאה, וממילא דינם שאם נגעו בתרומה פסלו המאכילה ככל תרומה שנגעה בשני. אבל אינה מתאמת תרומה שנגעה בה. ומשום כך נקטה המשנה לשון פוסל ולא מתאמה. שכל לשון תמה ביעורו, שמתמה גם אחרים, ולשון פסול, ביעורו שהוא תמה, אבל אינו מתמה אחרים. כך הרמב״ם בפירוש המשניות בהקדמה לסדר תארות. ושונה דין התומות המבוארות במשנה הזו משאר תומות דהורייתא, שאילו בשאר התומות אף אם טבל, אסור לאכול תרומה עד הערב, כמבואר במסכת יבמות דף ע' ד', ואילו בתומות הללו מיד אחר שטבל מותר באכילת תרומה. אם כן, נאמר במשנה במסכת זווים, אילו מתמים ופוסלים את התרומה מאכילה במגעם. אדם האוכל אוכל, אוכל מאכל שהוא ראשון לתומה, מאחר שנגע באב התומה, וכן אדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה, מאחר שנגע בראשון לתומה. ונסביר מן התורה, אין אוכלים ומשקים מתמים את האדם האוכלה מלבד נבלת עוף טהור שמתמת בשעה שהיא בבית הבליעה את האדם, האוכל אותה וגם את בגדיו. אבל נבלת בהמה אף שהיא אב התומה אינה מתמה באכילתה, למרות שהיא מתמת במגע ובמסע. וכל שכן אוכל שאינו אב התומה, כי אם ראשון לתומה אינו מתמת האוכלו, שאין אדם מקבל תומה מן התורה אלא מאב התומה. כמה מבואר במסכת בבא קמא בדף ב' עמוד ב'. אבל חכמים גזרו על האדם האוכל אוכל ראשון ושני לתומה, שיפסל מאכילת תרומה ויפסול את התרומה במגעו. הטעם לכך מבואר לכמן בדף י' עמוד א', ושיעור האכילה הפוסלת את האדם האוכל מאכילת תרומה ולפסול תרומה במגעו כחצי פרס. והוא כשתי ביצים. והוא צריך התנה לשנות גם האוכל אוכל ראשון וגם האוכל אוכל שני, משום שאם היה שונה רק האוכל אוכל ראשון היינו סוברים, שהאוכל אוכל שני אינו פוסל את התרומה, ואם היה שונה רק אוכל אוכל שני, היינו סבורים שהאוכל אוכל ראשון אף מתמת התרומה לעשותה שני לתומה, שתתמת תרומה אחרת במגע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אדם השוטה משקין תמאין, והוא צריך התנה לשנות גם האוכל אוכלים תמאים וגם השוטה משקין תמאים, משום שאם היה שונה רק האוכל אוכלים תמאים, היינו סבורים שהגזירה היא דווקא על אוכלים, משום שהטעם הוא שמה יאכל אוכלים תמאים, ובעודם בפיו ישתה משקה של תרומה ותתאמה. אבל על השוטה משקים לא גזרו, משום שדבר זה אינו שכיח שאדם ישתה, ובעוד המשקה בפיו יאכל. וכמו כן, אם היה שונה רק השוטה משקים תמאים, היינו סבורים שכיוון שמשקים חמורים, לכן השוטה משקים תמאים פוסל את התרומה, אבל אוכלים שקלים מהם, אין האוכל אוכלים תמאים פוסל את התרומה כלל. עוד אומרת המשנה שם במסכת זווים, וכן אדם הבא הטובל ראשו ורובו במים שאובין בתוך כלי ביום שטבל מתומתו, וכן אדם שהוא טהור גמור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מים שאובים, וכן הספר מכתבי הקודש, תורה נביאים וכתובים, וכן הידיים בסתם, כלומר ידי כל אדם בלא נטילת ידיים והטבול יום, אדם שטבל מתומתו ועדיין לא בא הערב שאחר טבילתו, והאוכלים והכלים שנטמעו במשקין על ידי שנגעו במשקים טמאים ונטמעו מדי רבנן, כל אילו דין שני לתומה להם ופוסלים את התרומה במגעה מדי רבנן, והם מ-18 הגזירות שגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. והגמרא לקמן תבאר את הטעם שגזרו בכל אחת מן הגזירות המבוארות במשנה, וכמו כן תתבארנה בגמרא לקמן גזירות נוספות הנכללות ב-18 הדברים. מבארת עכשיו הגמרא את דברי המשנה הנזכרת שנינו במשנה, שהאוכל אוכל ראשון לתומה והאוכל אוכל שני פוסל את התרומה. שואלת הגמרא, מנתנה מיהו התנה הסובר שהאדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה וכן האוכל אוכל שהוא שני לתומה רק דין שני לתומה להם, ומפסל פסלי פוסלים הם את התרומה במגעם, ואותה התרומה לא תפסול תרומה אחרת במגע, אבל דין ראשון לתומה תמויי לתמה לא מתאמו, אינם מתאמים את התרומה להיות שני לתומה ולפסול תרומה אחרת במגע, כי כאמור ביור הלשון פסול הוא שנתמה ואינו מתאמה אחרים. אם כן, שואלת הגמרא, מיהו התנא הסובר שדין האוכל אוכל ראשון כדין האוכל אוכל שני, שבשניהם נעשה כשני לתומה שרק פוסל את התרומה אבל אינו מתאמה? משיבה הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, דעת רבי יהושע היא דתנן, נאמר במשנה במסכת טהרות פרק ב' משנה ב', רבי אליעזר אומר, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה נעשה גופו ראשון לתומה ומתאמה תרומה במגעו להיות שני לתומה, היא תפסול תרומה אחרת במגעה להיות שלישי לתומה. ואדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה, נעשה גופו שני לתומה, ופוסל את התרומה במגעו להיות שלישי לתומה, אבל לא מתמא את התרומה לפסול תרומה אחרת במגעה. והאוכל אוכל שהוא שלישי לתומה, נעשה גופו שלישי לתומה, ואינו פוסל תרומה במגעו, כי אין תרומה נעשית רביעי לתומה. אבל פוסל קודשים במגעו, כי קודשים כן נעשים רביעי לתומה. רבי יהושע אומר, בין אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה, ובין אדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה, נעשה גופו שני לתומה ופוסל את התרומה במגעו, ואינו מתמא את התרומה לפסול תרומה אחרת במגעה. אבל האוכל אוכל שהוא שלישי לתומה, נעשה גופו שני לתומה לקודש, לעניין קודש בלבד, שמתמא את הקודשים במגעו להיות שלישי לתומה, ולפסול במגעם קודשים אחרים. ואין נעשה גופו שני לתומה, לתרומה, לעניין תרומה, שאינו פוסל תרומה כלל במגעו, והוא אסור באכילת תרומה. מבאר רבי יהושע את דבריו, באילו מאכלי חולין אנחנו עוסקים שהם שלישי לתומה, שהאוכלם נעשה שני לתומה לעניין קודש, במאכלי חולין שנעשו על טהרת תרומה, שנשמרו מתומה כאילו הם תרומה, כגון שהיו בעליהם כהן וקיבל על עצמו לאכול חולין בטהרת תרומה. גם את החולין הוא אוכל באותה טהרה של תרומה, כדי שיהיה רגיל לאכול את תרומותיו בטהרה הראויה להן. כך רש"י במסכת סוטה בדף למד. ולכך יש להם דין תרומה לעניין הזה, שאם נגעו בשני לתומה, נעשים שלישי לתומה כתרומה, והאוכלם פוסל את הקודשים. אבל הם עצמם אינם פוסלים את הקודשים במגעם. אבל מאכלי חולין סתם אינם נעשים שלישי לטומאה כלל. הרי שדעת רבי יהושע שבין האוכל אוכל ראשון ובין האוכל אוכל שני, נעשה גופו שני לטומאה ופוסל את התרומה במגעו, אבל אינו מטמא את התרומה להיות שני לטומאה ולפסול תרומה אחרת במגעה, כשיטת משנתנו. עכשיו מבאר את הגמרא את טעם הגזירה באוכל מאכלים טמאים. מברר את הגמרא, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, ואדם האוכל אוכל שהוא שני לטומאה, מה הטעם הגזרו בי רבנן טומאה? מה הטעם שגזרו בו חכמים טומאה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, הטעם הוא משום דזימנין דאכיל אוכלין טמאין, פעמים אדם אוכל תחילה מאכלים טמאים, ושקיל והוא נוטל משקין תאורים דתרומה, ושדי לפומי ומשליחם לפיו בעוד המאכל התמה בפיו, כי זו הדרך שאדם שותה אחר שהוא אוכל, ונוגע המאכל התמה במשקים של התרומה ופסילהו, ופוסלם, והוזהרנו בתורה לשמור את התרומה בטהרה. כנאמר, את משמרת תרומותיי, דרשו חכמים, עשה משמרת לתרומותיי שלא תתאמה. ולכן גזרו על האוכל שיתמה תרומה במגעו, כדי שלא יהיה רגיל אצל התרומה מחשש שיתמנה במגעו. ועל ידי זה לא יבוא לשתות משקים של תרומה בשוגג בשעה שאוכל חולין טמאים. מבארת הגמרא את טעם הגזירה בשותה משקים טמאים. מבארת הגמרא, אדם השותה משקים טמאין, מה הטעם הגזרו בי רבנן טומאה? מה הטעם שגזרו בו חכמים טומאה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, הטעם הוא משום דזימנין פעמים דשתה משקין טמאים, הוא שותה בתחילה משקין טמאים, ושקיל והוא נוטל אוכלין דתרומה תאורה, ושדי לפומי ומשליחם לפיו בעוד המשקה התמה בפיו, ונוגע המשקה התמה במאכלים של התרומה, ופסי להו, ולכן גזרו עליו שיתמה תרומה במגעו, כדי שלא יהיה רגיל אצל תרומה ולא יבוא לאכול תרומה בשעה ששותה משקין טמאים. שואלת הגמרא, היינו אך, שתי הגזירות אחת הן, זו של האוכל אוכלים טמאים, וזו של השותה משקים טמאים, וטעמם שווה. מדוע חילקום לשתי גזירות? משיבה הגמרא, מהו דתי משם התומר? זה שאדם שותה בשעה שיש אוכל בפיו שכיחי, זה דבר מצוי. ולפיכך יש לגזור על האוכל מאכל טמא, שיתמה שמה ישתה משקה של תרומה בשעה שהמאכל הטמא בפיו. והא וזה שאדם אוכל בשעה שיש משקה בפיו ולא שכיחי, הוא דבר שאינו מצוי. לפיכך אין לגזור על השוטה משקים טמאים שיתאמה, כי אין לחשוש שמה יאכל מאכל של תרומה בשעה שמשקה טמא בפיו. ואם לא הייתה נאמרת גזירה אלא על האוכל מאכלים טמאים, לא היינו למדים ממנה גזירה אף על השוטה משקים. כמה שמלן, משמיענו התנה בפירוש גזירה נוספת, שאף על פי שהחשש במשקים הוא רחוק יותר, גזרו אף על השוטה משקים טמאים שיתאמה. אין להקשות מפני מה לא נאמרה גזירה אחת רק על השוטה משקים טמאים שתמא אף שאינו שכיח שיוכל בשעה שמשקים בפיו, ונלמד מזה בקל וחומר לגזור תומה גם על האוכל מאכל טמא, שזה דבר מצוי, שייתן משקה לפיו בשמן שהוא אוכל. אומר הריטב"א, כי תחילה גזרו על האוכל מאכלים טמאים שהוא חשש שכיח, ולא גזרו על השוטה משקים טמאים, משום שהחשש שיש בו אינו שכיח. אחר שגזרו על האוכל, גזרו גם על השוטה כדי לעשות סייג לגזירה על האוכל שתתקיים. עכשיו מבארת הגמרא את טעם הגזירה המבוארת במשנה הנזכרת לעיל בדף י"ג עמוד ב' על הבא ראשו ורובו במים שאובים. שואלת הגמרא, והבא ראשו ורובו במים שאובים ביום שטבל מטומאתו, מה הטעם הגזרו בי רבנן טומאה? מה הטעם שגזרו בו חכמים טומאה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, אמר רב ביבאי, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, הטעם הוא משום שבתחילה קודם הגזירה היו טובלין במי מערות מכונסין, במי גשמים שיש בהם 40 סאה מכונסים במערות, וסירוחין היו המים משום כך. המים הללו כשירים לטבילה לטהרה מכל טומאה, מלבד לטהרה מטומאת הזב, שבו נאמר, ורחץ בשרו במים חיים ותאר, ומים חיים הם מי מעיין שלעולם נובעים ואינם פוסקים. היו נותנים עליהם על גופה מים שאובים אחר הטבילה כדי להעביר מעליהם סירחון מהמערה. התחילו הטובלים והסאום למים השאובים קבע, שתמיד אחר הטבילה במקווה נתנו על גופה מים שאובים, ולכן גזרו החכמים עליהם על המים השאובים תומה, לטמא את הבאים ראשם ורובם במים שאובים, אחר תבילה במקווה. אבל אין המים השאובים מטמאים אוכלים ומשקים, אלא אם כן נגעו המים קודם לכן בשרץ. מבארת הגמרא את דברי רבסי ושואלת מהי, מה הביור בדברי רבסי שהסאום למים השאובים קבע, שמפני זה גזרו עליהם תומה? משיבה הגמרא, אמר אביי שהיו הטובלים טועים ואומרים, לא אילו מטהרין, לא מי הגשמים שבמערה מטהרין את הטובל בהם לבדם, אלא אילו והאילו מטהרין, מי הגשמים יחד עם המים השאובים שאחריהם, הם המטהרים, שמתוך שהורגלו לרחוץ גופם במים שאובים אחר הטבילה במקווה, לא היו יודעים שהמים השאובים לא באו אלא לרחוץ את הזוהמה, היו סבורים שגם הם נצרכים כדי לטהר, ולכן גזרו על המים השאובים תומה. אמר לי רבה, מקשה רבה לאביי, מהי נפקא מינה? מה החשש בכך שהיו טועים לומר שצריך גם את המים השאובים כדי להיטהר? הכתב לי בהנח, והרי היו טובלים גם במאה מערה ונטהרים, כי מאה מערה ודאי קשרים, אז מה אכפת לחכמים בזה שעשו הטובלים את הרחיצה במים השאובים, שאחר הטבילה מעשה קבע, שלכך גזרו תומה לרוחץ במים שאובים אחר הטבילה, כדי שלא יעשה כן? מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא בא ומבארת טעם אחר, אלא אמר רבה שהיו הטובלים טועים ואומרים שלא אילו מטהרין, שלא מי הגשמים שבמערה מטהרים את הטובל בהם כלל, אלא אילו מטהרים, המים השאובים לבדם הם המטהרים. וחשישו חכמים שמה תתבטל הטבילה במקווה כשר, ויבואו לטבול במים שאובים לבדם, ואין המים השאובים כשרים לטבילה. כי נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק י' פסוק למדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. ודרשו חכמים מהפסוק הזה במסכת פסחים דף ת' זין, שרק מעיין ובור מקווה מים מטהרים, אבל לא מים שאובים. לכך גזרו תומה על הבא ראשו ורובו במים שאובים אחר שטבל במקווה, שיפסול את התרומה במגעו. עכשיו מבארת הגמרא את טעם הגזירה המבוארת במשנה הנזכרת לאל בדף י' ג' עמוד ב', על הטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. שואלת הגמרא, וטהור גמור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים? מה הייתם הגזרו ברבנן תומה? מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? הרי כיוון שמדובר בטהור גמור שאינו עושה חן מיד אחר הטבילה, אין לחשוש שיבואו לומר שהמים השאובים מטהרים ולא מי המקווה כמבואר לעיל. משיבה הגמרא, משום כך גזרו תומה אף על הטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. דהי לא ה, שאם לא היו גוזרים אף עליו, לא קיימה ה, לא תתקיים גזירה זו באדם שטבל. שאף תבול יום נטמע בנפילת שלושה לוגים מים שאובים על ראשו ורובו, אומרים התוספות במסכת גיטין דף ת' זין. משום שיאמרו שאין חילוק בין טהור גמור ובין הטובל מטומתו, וכשם שאין הטהור נטמע במים שאובים, כך הטובל אינו נטמע במים שאובים. לכך גזרו גם על הטהור. מבארת עכשיו הגמרא את הטעם שגזרו שהספר פוסל את התרומה. מבארת הגמרא, וספר מה הטעם הגזרו בי רבנן תומה, מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, אמר רב משרשיה, הטעם הוא משום שבתחילה היו מצניעים את האוכלין דתרומה, היו מצניעים את התרומה, את האוכל של התרומה, אצל בצד ספר תורה. ואמרו אותם מצניעים, היי ספר התורה קודש, והי והתרומה אף היא קודש, וראוי שיעמדו זה אצל זה. כיוון דקחה זו דקעתו לידי פסעידה, כיוון שראו חכמים שהספרים מגיעים לידי הפסד, שהאחברים הבאים לאכול את התרומה מפסידים את הספרים, גזרו בי רבנן תומה, שהתרומה הנוגעת בספר נטמת, ומתוך כך יזהרו ולא יצניעו את התרומה אצל הספרים. אבל לא הוצרכו לגזור שהספרים יתמו גם האכלים של חולין כדי שלא יצניעו אצל הספרים ויגרמו להם הפסד, משום שלא היו מניחים אוכל של חולין שהוא חול אצל ספר תורה שהוא קודש. עכשיו מבארת הגמרא הטעם שגזרו בידיים שפוסלות במגעם את התרומה. אומרת הגמרא, והידיים גזרו בהם תומה משום שהידיים עסקניות הן ונוגעות במקומות המתונפים בגוף, וגניו למאכלי תרומה שיגעו בהם בידיים שאינם נקיות, והמאכל נמאס לאוכלים כשנוגעים בו בידיים שאינן נקיות. ולכך גזרו שידיים סתם פוסלות את התרומה במגעם. פירוש נוסף כותב רשי בשם רבותיו, שכיוון שהידיים עסקניות יש לחוש שהם הנגעו בתרומה ונטמאו, לכך גזרו שיתמו את התרומה. והריטב"א מסביר את הפירוש הזה, שכיוון שאינו אלא חומר שהחמירו חכמים כדי שישמור את ידיו, לא רצו להחמיר יותר מלפסול תרומה, והסתפקו בנטילה לטהרם ולא יצריכום טבילה, משום שאם יצריכום טבילה עלולים להפסיד טהרות רבות שיגעו בהם בלא טבילה. כיוון שהתבהרה הגזירה על סתם ידיים שפוסלות את התרומה, מביאה הגמרא גזירה נוספת על הידיים שפוסלות את התרומה. תנא שנינו בברייתא, אף ידיים הבאות מחמת ספר שנגעו הידיים בספר, פוסלות את התרומה במגעם. ומבארת הגמרא את טעם הגזירה משום דה רבי פרנח. דאמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, האוחז בידיו ספר תורה ארום, בלא המטפחת, נהנה שאחר מותו נקבר ארום, ולכך גזרו שהנוגע בידיו בספר, יפסול את התרומה במגעו. כיוון שאף על שאר כתבי הקודש גזרו שיתמו את הידיים, כמבואר במסכת ידיים. אם כן, משמע שאף אותם אין לאחוז ארומים ולא רק את הספר תורה. כך התוסות בדיבור המתחיל האוחז. ואין אמינה, כן אומר הרמ"א, באורח חיים סימן קמ"ז. בקשה הגמרא, ארום סל כדאי תך וכי עולה בדעתך שעל ידי שהחזיק ספר תורה ארום נענש בכך שנקבר ארום? תרץ את הגמרא אלא אמר רבי זירא, כך יש לבאר את דברי רבי יוחנן, שעונשו של האוחז ספר תורה ארום הוא שנקבר ארום בלא מצוות, כלומר שהפסיד את שכר מצוותיו. שבה הגמרא ומקשה, בלא מצוות סל כדאי תך וכי עולה בדעתך שמפסיד בכך את כל מצוותיו? תרץ את הגמרא אלא אימה, אמור בביאור דברי רבי יוחנן, שעונשו של האוחז ספר תורה ארום הוא שנקבר ארום בלא שכר אותה המצווה שהיה מקיים. שאם יחזיק בספר כדי ללמוד בו, לא יקבל שכר על הלימוד הזה, ואם יחזיק בו כדי לגוללו, לא יקבל שכר על הגלילה הזו. מסתפקת הגמרא, היי גזרו ברישה, איזו גזירה גזרו תחילה? האם גזרו תחילה על סתם ידיים, או שמא על ידיים שנגעו בספר גזרו תחילה? דנה הגמרא לפשוט את הספק. אילי מה הגזרו ברישה, אם נאמר שתחילה גזרו על סתם ידיים קודם שגזרו על ידיים הבאות מחמת ספר, אם כן כיוון דאח גזרו ברישה, כיוון שכבר גזרו תחילה על סתם ידיים, הטו למה לי, לשם מה הוא צריכו לגזור גזירה נוספת, שאף ידיים הבאות מחמת ספר תמאות, הרי הן בכלל תומת סתם ידיים, פושטת הגמרא את הספק, אלא ודאי אך גזרו ברישה, תחילה גזרו רק על ידיים הבאות מחמת ספר, והדור, ושוב חזרו וגזרו בכולו, בכל ידיים סתם. במשנה הנזכרת לעיל בדף י' ג' עמוד ב', במסכת זווים, שמנויים בה דברים שפוסלים את התרומה מגזירת חכמים, שנינו, וטבול יום פוסל את התרומה במגעו. מקשה הגמרא, ועל עוד דינו של טבול יום שפוסל במגעו את התרומה דאורייתא הוא, ואינו גזירת חכמים. נכתיב נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ז', ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. מבואר בפסוק שקודם ביית השמש, שהוא זמן צאת הכוכבים כאמור בדף הראשון של מסכת ברכות, אינו טהור. ודרשו חכמים במסכת יבמות בדף עד, פסוק זה לעניין איסור אכילת תרומה לטבול יום, ואף מגעו פוסל את התרומה. וכיצד אם כן נשנה דינו במשנה בין פוסלי התרומה מדי רבנן? מתרץ את הגמרא, אתה צודק, סמי מכאן טבול יום. עשר מכאן מ-18 הגזירות את הדין של טבול יום, כי הוא אינו גזירת חכמים, כי אם דין דאורייתא. ואין ביור הדבר שיש להסיר ולמחוק את דין טבול יום מן המשנה המונה את פוסלי התרומה, שהרי במשנה הזו מנויים הפוסלים את התרומה ואינם מתמים אותה, וגם דינו של טבול יום הוא כך. ואין מבואר במשנה עם הדינים הללו מן התורה או מדי רבנן, אלא ביור התשובה של הגמרא הוא, שמה שמבואר לעיל בדף י' ג' עמוד ב' שבמשנה זו מנויים גזירות מ-18 הגזירות, אין ביורו שכל הדינים המנויים במשנה הם בכלל גזירות אלו, אלא יש להסיר ממניין הגזירות את דין טבול יום שהוא מן התורה ואינו גזירת חכמים. כך תוספות בדיבור המתחיל, שמי מכאן טבול יום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה נזכרת לעיל בדף י' ג' עמוד ב' במסכת זווים, והאוכלים שנטמעו במשקין פוסלים את התרומה במגעם. מבארת הגמרא, מאילו משקים נטמעו האוכלים שלכך אין פוסלים את התרומה מן התורה, וחכמים הם שגזרו עליהם בגזירת 18 דבר. שואלת הגמרא, במשקין דמאי, באילו משקין נגעו האוכלים ונטמעו? אילי מה אם נאמר שמדובר באופן שנגעו במשקין הבאים לידי תומתם? מחמת שנגעו בשרץ, נבילת שרץ משמונת השרצים המבוארים בספר ויקרא, בפרק י' א', שזה אב התומה, ואז המשקים האלו הם ראשון לתומה, ולכך מתמים את האוכלים לפסול תרומה במגעם? אם לזה הכוונה, הרי דאורה התנינו, מן התורה משקים אלו הם ראשון לתומה. נכתיב נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק י' א', פסוק ל' ד', מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יתמה, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, יתמה. למדנו מן הפסוק שמשקה שנמצא בתוך כלי חרס שנטמע מן השרץ, נטמע. וממילא המאכל הנוגע בו הוא שני לתומה ופוסל את התרומה מן התורה. אם כן, אין זו גזירת חכמים בלבד. אומר תוסף דיבור המתחיל משקין, ששאלת הגמרא היא דווקא לשיטת רבי עקיבא במסכת פסחים בדף י' ד' שסובר שמשקים טמאים מטמאים אחרים מן התורה. אבל לא לשיטת התנאים שם שסוברים שאין משקים טמאים מטמים אחרים מן התורה, אלא מדברי חכמים בלבד. משיבה הגמרא, אלא המשנה עוסקת באופן שנגעו האוכלים במשקים הבאים לידי תומתם מחמת שנגעו בסתם ידיים, קודם נטילת ידיים, ונעשו המשקין ראשון לתומה מדי רבנן. ולפיכך האוכלים הנוגעים בהם נעשו שני לתומה, ופוסלים את התרומה. וגזירה היא משום שמצינו במשקים שהם ראשון לתומה מן התורה, במשקים הבאים מחמת שרץ. והמאכל הנוגע בהם נעשה שני לתומה ופוסל את התרומה. ואף שמצינו גם כן במאכל שהוא ראשון לתומה מהתורה, כגון שנגע בשרץ, מכל מקום גזרו רק על המשקים שנגעו בפוסלי התרומה להיות ראשון לתומה, ולא גזרו על מאכלים, משום שמשקים עלולים לקבל תומה, כלומר שמקבלים הם תומה תמיד ואין הם צריכים הכשר ותיקון לכך. מה שאין כן מאכל אינו מקבל תומה משום דבר תמה, עד שיוכשר לקבל תומה על ידי שיתנו עליו מים, או אחד משיבת המשקים, שראשי התיבות שלהם יד שחת דם. ממשיכה הגמרא ואומרת, שנינו במשנה הנזכרת לעיל בדף י' ג' עמוד ב', והכלים שנטמעו במשקין פוסלים את התרומה במגעם. מבארת הגמרא באילו משקים נטמעו הכלים שלכך אינם פוסלים את התרומה מן התורה, ורק חכמים הם שגזרו עליהם בגזירת 18 דבר. שואלת הגמרא, כלים דאיתמו, הכלים שנטמעו במשקין דמאי, באילו משקים הם נגעו? אילי מה אם נאמר שמדובר באופן שנגעו במשקין דזהב, משקים היוצאים מאדם התמת תומת זהב, אדם שזב זוב בבשרו, והמשקים היוצאים ממנו זה כגון רוקו, זובו ומאי רגליו שהם אב התומה. ולכך נטמעו הכלים ופוסלים את התרומה במגעם, והלא דאורייתא נינו מן התורה נטמעו כלים אלו. לכתיב נאמר בפסוק בעניין הזב, פרק ט"ו, פסוק ח' בספר ויקרא, וכי ירוק הזב בתאור וכיבס בגדיו ורחץ במים ותמא עד הערב. למדנו מכאן שרוק הזב וכן כל משקי היוצא מן הזב, היוצא בו, הינו הב התומה, שהרי מטמא אדם ובגדים, דהיינו כלים. כי אם אינו אב התומה, הוא לא מטמא כלים, כי כלים לא מקבלים תומה, אלא מאב התומה. וממילא פוסלים הכלים את התרומה במגע מן התורה, ואין זו גזירת חכמים בלבד. וכן למדנו מכאן שמה שביד תאור, תימאיתי לך שמטמא גם במסע. כלומר, שגם אם ירק הזב על דבר, מה שביד האדם התאור ולא נגע הרוק בתאור עצמו, אף על פי כן נטמא התאור, משום שנושא את רוק הזב. משיבה הגמרא אל המשנה עוסקת באופן שנגעו הכלים במשקין הבאים לידי תומתם, מחמת שנגעו בשרץ, ונעשו ראשון לתומה, ומן התורה הם אינם מתמים כלים, כי אין כלים מקבלים תומה מן התורה אלא מאב התומה בלבד. וגזירה היא שיתמו הכלים הללו ויעשו שני לתומה ויפסלו את התרומה במגעם, משום כלים שנגעו במשקין דזב שהם ראשון לתומה, שהרי נגעו באב התומה ומתמים תרומה מן התורה. ואף שכלים שנטמעו מחמת שנגעו במשקה זב, נעשים ראשון לתומה ומתמים את התרומה ולא רק פוסלים אותה, די היה להם לחכמים לגזור על כלים שנגעו במשקים שנטמעו מחמת שנגעו בשרץ, שיהיו שני לתומה ולא יתמו תרומה אלא יפסלוה, ולא גזרו עליהם שיהיו ראשון לתומה ככלים שנגעו במשקי הזב. כך אומר המהרש"א. חוזרת עכשיו הגמרא לדון במבואר לעיל בדף י"ד עמוד א', שגזירת סתם ידיים שפוסלות את התרומה היא מ-18 הגזירות שגזרו בית שמאי ובית הלל. שואלת הגמרא, וידיים סתם וכי תלמידי שמאי והלל גזור עליהם שפוסלות את התרומה? והרי שמאי והלל עצמם גזור עליהם. דתניא שנינו בברייתא, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו תומה על ארץ העמים, שכל הארצות שחוץ לארץ ישראל יתמאו, משום ספק שמא יש שם קברי גויים, משום שהגויים מתרשלים ממיתיהם וקוברים אותם בכל מקום, או משום שנשותיהם מזנות וקוברות את נפליהם בכל מקום, וקברי גויים מתמים במגע ובמסע, ובאוהל לדעת חכמים במסכת יבמות בדף ס"א, ואף לדעת רבי שמעון בר יוחאי הסובר שאינם מתמים באוהל, מתמים הם במגע ובמסע, וגם הרקף שלהם מתמה. וכן גזרו תומה על כלי זכוכית, שלא נאמרה בהם קבלת תומה בתורה, ולפיכך אינם מקבלים תומה מן התורה. ולכמן בדף ט"ו עמוד ב' תבאר הגמרא מפני מה גזרו תומה על כלי זכוכית ובאיזה אופנים מקבלים תומה. שמעון בן שטח תיקן דבר בדין כתובה לאישה, שיכתוב הבא לאישה בכתובתה, שכל נכסיו אחראים לכתובתה. תקנו חכמים, יש האומרים שהוא מן התורה, כאמור במסכת כתובות בדף נ"ו, שהנושא אישה צריך לכתוב לכתובה, לבתולה 200 זוז, לשינה בתולה 100 זוז, והיא גובה את כתובתה אם ימות או יגרשנה, כדי שלא יהיה קל בעיניו לגרשה. תחילה, לא הייתה אחריות נכסים על הכתובה, ולא היו אנשים רוצות להינשא משום שחששו שאם ימות הבעל או יגרשם, לא יהיה להם ממה לגבות את כתובתן. לכך תקנו, שייחד לה הבעל כלי לכתובתה. ועדיין לא הייתה תקנה שלימה, משום שכאשר היה הבעל כועס על אשתו, היה אומר לה, תלי כלי המיוחד לכתובתך, הוצאי, עד שבא שמעון בן שטח ותיקן, שלא ייחד לכלי אלא יכתוב לה, שיהיו כל נכסיו אחראים לכתובה. כמה מבואר במסכת כתובות בדף פי ב' עמוד ב'. וכן גזר תומה על כלי מתחות, ולכמן בדף ת' ז' עמוד ב' תבאר הגמרא באילו כלי מתחות גזר שמעון בן שטח תומה. שמאי והילל גזרו תומה על הידיים בסתם שיפסלו את התרומה במגעם, הרי מבואר בברייתא, ששמאי והילל עצמם גזרו תומה על סתם ידיים, אז כיצד מבואר להיל, שגזירה זו היא מ-18 הגזירות שגזרו בית שמאי ובית הילל תלמידיהם, וכי תימה, אם תרצה לתרץ ולומר, שלא שמאי והילל לבדם גזרו זאת, ולא בית שמאי ובית הילל לבדם גזרו זאת, אלא שמאי וסיעתו, והילל וסיעתו, שמאי והילל ותלמידיהם גזרו את הגזירה הזו, כלומר ששמאי והילל עצמם היו עם תלמידיהם, בגזירת 18 הגזירות, דוחה הגמרא את זה, ואומרת, ואמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, 18 דבר גזרו באותו היום, וב-18 הדבר שגזרו נחלקו קודם לכן, אלא שתלמידי בית שמאי רבים היו, ונפסקה הלכה כמותם. ואילו הילל ושמאי עצמם לא נחלקו, אלא בשלושה מקומות בלבד, אמר רב הונא בשלושה מקומות נחלקו, הילל ושמאי, ותו לא, ולא יותר, ושלושת המקומות הללו התבארו בגמרא לכמן בדף עמוד א'. אם הדבר נכון שהילל ושמאי עצמם היו בעת גזירת 18 הגזירות, הרי שנחלקו לכל הפחות ב-18 דברים, ולא רק בשלושה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואילו שמאי והילל, אין לומר שבשלושת המקומות נחלקו ונשארו במחלוקתם, וב-18 הגזירות אף שחלקו בתחילה, אבל לאחר מכן חזרו להודות לשמאי, כמבואר לכמן בדפתת וו עמוד א', שלמחרת חזרו בית הילל להודות לבית שמאי, ולכן אינן נמנות עם המקומות שבהם נחלקו הילל ושמאי. אין לומר זאת משום שבמחלוקתם לעניין הבוצר לגת, באותו המעמד עצמו קיבל הילל לדברי שמאי. ולכך אינה נחשבת מחלוקת, אבל ב-18 הגזירות של כל אותו היום נחלקו, ורק למחרת הודו בית הילל לבית שמאי. אז לא היה לו לרב הונא לומר על כך, לא נחלקו. מנסה הגמרא אופן נוסף ליישב, וכי תימא אם תרצה לומר, דעתו אינו שבאו שמאי והילל, וגזור רק לתלות את התרומה שנגעו בה סתם ידיים כדין ספק תומעה. כלומר שהשרועה באכילה שמה נטמעה, אבל לא התירו לשרופה שמה לא נטמעה, כי תרומה שנטמת יש לשרופה, אבל תרומה טהורה אסור לשרופה או להפסידה בידיים. וזו שספק היא, אין לאוכלה מצד אחד ואין לשרופה מצד שני. זה מה שעשו שמאי והילל, ועתו תלמידיו ובאו תלמידיהם וגזרו אף לשרוף את התרומה שנגעו בה סתם ידיים כדין תרומה טמאה בוודאות. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, ואמר אילפה, הרי אילפה אמר גזירת סתם ידיים נתקנה באופן שמיד בתחילת גזירתן גזרו על תרומה שנגעו בה לשריפה כמו תרומה טמאה בוודאות. אם כן, אין לומר שהילל ושמאי גזרו תחילה על סתם ידיים לתלות, ורק לאחר מכן גזרו תלמידיהם על סתם ידיים לשרוף. אלא מתרצת הגמרא, אתו אינו באו תחילה שמאי והילל, וגזור גזרו תומה על סתם ידיים ולא קיבלו מניו, אבל לא קיבלו מהם העם את גזירתם. ואחר כך אתו תלמידיו באו תלמידיהם ושוב גזרו על סתם ידיים וקיבלו מניו, ומהם כן קיבלו העם. וכשה הגמרא והקטי עדיין קשה, הרי שלמה המלך כבר גזר תומה על סתם ידיים, שנאמר בפסוק במגילת קהלת פרק י"ב פסוק ט', ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחקר, ודרשו חכמים במסכת העיר ובין בדף כ"א עמוד ב', מה זה ואיזן? שהייתה התורה דומה לכלי שאין לו אוזניים, כלומר בתי יד ואינו נוח לאוחזו. ועשה לה שלמה המלך אוזניים לתורה, כלומר, כשם שכלי יש לו אוזניים ואוחזים באוזני הכלי ואין נוגעים בכלי עצמו, כך עשה שלמה המלך סייגים והרחקות לתורה, שעל ידי כך התרחקו מן העבירה. ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין, שאסר להוציא בשבת מרשותו לרשות חברו, אף ששניהם רשות היחיד, אלא אם כן עשו עירוב חצרות. ודין עירוב חצרות בקצרה הוא, שמן התורה אסור להוציא דבר בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד, אבל מרשות היחיד לרשות היחיד מותר. אבל כיוון שחשש שלמה המלך שמה יטעו לומר שכשם שמותר להוציא מרשותו של יחיד לחצרות ומבואות, שאינם מפולשים ולרחובות ערים המוקפות חומה של דלתותיהם ראויות לנהל בלילה, שאף שם רשות של רבים מן התורה דין רשות יחיד להם, כפי שלמדנו לעיל בדבב עמוד א', אז יחשבו אנשים שכך מותר להוציא גם מרשות רבים גמורה לרשות היחיד, ויבואו להתיר את האיסור של התורה של הוצאה מרשות לרשות. לכן גזר שלמה המלך לאסור להוציא דבר בשבת גם מרשותו לרשות חברו, למרות ששניהם רשות היחיד, אלא אם כן יערבו את רשויותיהם על ידי שישתתפו בפת ויתנו באחד הבתים, ובכך יחשב הדבר כאילו כולם גרים באותו בית והחצר כולה מיוחדת לאותו בית, ועל ידי כך לא יבואו לטעות ולהתיר להוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים. אז אם כן, שואלת הגמרא, הרי שלמה המלך כבר גזר תומה על סתם ידיים, דאמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, שסתם ידיים טמאות קודם שנטל אדם את ידיו, יצתה בת קול מן השמיים ואמרה לשלמה בשם הקדוש ברוך הוא, את הפסוק בספר משלי פרק רב ג' פסוק תדוו, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. ועוד נאמר בספר משלי פרק זך פסוק י' א', חכם בני, ושמח ליבי ואשיב חורפי דבר. הפסוק הראשון מתפרש על תקנת עירובין, בני, אם חכם ליבך לעשות גדר וסייג לאיסור הוצאה בשבת, ישמח ליבי גם אני, שתתקיים מצוות השבת באיסורי הוצאה מן התורה. הפסוק השני מתפרש על תקנת נטילת ידיים, חכם בני ושמח ליבי על תקנה זו של נטילת ידיים לחולין שהיא גדר לטהרת תרומה. ואשיב החורפי דבר, אוכל להשיב תשובה למחרפי, מפני שיש המזלזלים ומחרפים את התקנה הזו, כמו שמשמע לקמן בדף סמך ב' עמוד ב'. הרי מבואר שכבר שלמה המלך גזר תומה על סתם ידיים, ולא שמי והילל ולא בית שמי ולא בית הילל הם שגזרו זאת. תרץ את הגמרא תחילה, אתה בתחילה בא שלמה המלך וגזר סתם ידיים תתמנה לקודשים. ומסביר המהרש"א שגזירת שלמה הייתה לעניין קודשים, לא על נטילת ידיים, כי הם על טבילת ידיים. כי לקודשים לא די בנטילת ידיים, אלא לטבול את הידיים במקווה כשר של 40 סאה. עתו עינו, באו שמי והילל ותלמידיהם, וגזור גזרו תומה על סתם ידיים שתתמנה במגען אף לתרומה. חוזרת הגמרא לבאר את דברי שמואל גוף הנשוב לעצם דברי שמואל אל בדף י' עמוד ב' ונבאר אותם. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל 18 דבר גזרו בית שמי ובית הלל באותו היום, וב-18 הללו שגזרו נחלקו קודם לכן. מקשה הגמרא והתניא הרי שנינו בברייתא ב-18 הגזירות הללו הושבו בית שמי ובית הלל ולא נחלקו בהם, ואם כן כיצד אמר שמואל שנחלקו? תרץ את הגמרא בו ביום שגזרו נחלקו בהם בית שמי ובית הלל, והם נמנו ורבו בית שמי, ספרו וראו שיש יותר המצדדים בשיטת בית שמי ונפסקה הלכה כמותם, ולמחר הושבו חזרו בהם בית הלל והודו לבית שמי. ב-18 הדבר שגזרו הם 18 הגזירות המבוארות בסוגייתנו לאל בדף י' ג' עמוד ב', וכן לקמן בדפים ת' ז' עמוד א' וי' ז' עמוד א'. ו-18 הדבר שנחלקו למחר ושבו הם 8 האופנים של הוצאות והכנסות מרשות לרשות בשבת, המבוארות במשנה שפתחה את מסכתנו, ועוד 10 דינים המבוארים במשניות לאל בדף ת' עמוד ב' ובדף י' עמוד א'. כעת נמנה אותם. א', לא יישב לפני הספר קודם תפילת מנחה. ב', ולא ייכנס למרחץ. ג', ולא לבורסקי, למקום שמעבדים אורות. ד', ולא לאכול. ה', ולא לדין. ו', לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה. ז', ולא הלבלר בכל מוסו. ח', לא יפלה את קהיליו בשבת. לא הוציא מהם קינים. ט', ולא יקרא לאור הנר. י', לא יאכל הזב עם הזבה. אלה הם כאמור 10 דינים המבוארים במשניות לאל בדף ת' ובדף י' א'. ו-18 דבר שנחלקו ולא הושבו, הם 13 הדינים המבוארים במשנה להלן בדף י' ז' עמוד ב'. א' אין שורין דיו ב' וסמנים ג' וקרשינים, אלא כדי שישורו מבעוד יום. ד' אין נותנים עונין לתנור, ה' ולא צמר ליורה, ו' אין פורסין מצודות חיה, ז' ועופות, ח' ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום. ת' אין מוכרים לנוכרי, י' ואין טוענים לו. י' א' אין מקביעין לו. י' ב' אין נותנים אורות לעבדן. י' ג' וכלים לכובס. וחמשת הדינים המבוארים להלן בדף חי עמוד ב' ובדף י' ת'. א' לא ימכור חפצו לנוכרי, ב' ולא ישילנו, ג' ולא ילבנו, ד' ולא ייתן לו במתנה, ה' אין משלחים איגרת ביד נוכרי. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבונה, גוף הנשוב לעצם דברי רבונה ונבאר אותם. אמר רבונה ב3 מקומות בלבד נחלקו שמי והילל עצמם. מונה הגמרא את 3 המקומות שנחלקו בהם שמי והילל. מצוות עשה מן התורה, להפריש תרומה מן העיסה ולתנה לכהן. בארץ ישראל זו מצווה מן התורה, בחוץ לארץ מצווה מדרבנן כאמור במסכת חולין דף קופדה לתמוד ב'. ובארץ ישראל בזמן הזה מחלוקת המוראים במסכת כתובות בדף חפי, האם היא מן התורה או מדרבנן. מקור הפרשת חלה, ספר במדבר פרק ת' ו' פסוק ח', ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. נחלקו התנאים מהו שיעור הקמח שיהיה בעיסה כדי שתתחייב בהפרשת חלה. שנינו במשנה במסכת עדויות פרק א' משנה ב', שמאי אומר עיסה שנילושה מקו קמח חייבת בהפרשת חלה, והילל אומר רק אם נילושה מקביים משני קווים קמח חייבת בהפרשת חלה. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה קמח במידה ירושלמית חייב בחלה. בהסבר מחלוקתם, כפי שמפרש זאת רבינו תם וכן בתוספות הריד, שיעור החלה שיש להפריש לבעל הבית הוא חלק אחד מ-24 חלקים של העיסה, ולנחתום האופה כדי למכור השיעור הוא חלק אחד מ-48 חלקים. שיעור הנתינה צריך להיות לכל הפחות כביצה, כי אין נתינה פחותה מכביצה שאינו נחשב אוכל בפחות מכן. כמו שמצינו ששיעור תומת אוכלין בכביצה. שמאי סבר שרוב העולם בעלי בתים והנחתומים שהם מיעוט בטלים ברוב, לכן שיעור העיסה החייבת בחלה הוא קו, שאם ייתנו ממנה חלק אחד מ-24 חלקים, יש שיעורו כביצה. בקו ישנן 24 ביצים, בקו 4 לוגים, ובלוג 6 ביצים. ואילו הלל סבר שרוב העולם נחתומים ובעלי הבתים שהם המיעוט בטלים ברוב, לכן שיעור העיסה החייבת בחלה הוא שני קווים, שאם ייתנו ממנה חלק אחד מ-48 חלקים, יהיה שיעור הנתינה כביצה. חכמים סוברים שעשירית העיפה היא שיעור העיסה החייבת בחלה, אלא שסוברים שמודדים אותו מלגב, כלומר מבפנים, שמחלקים את העיפה ל-10, וחלק אחד הוא השיעור. וכיוון שבעיפה ישנן 3 סעים ובסעה 6 קבים ובקו 4 לוגים, אם כן בעיפה אחת ישנם 72 לוגים. עשירית העיפה היא 7 לוגים וחמישית הלוג שהיא ביצה וחמישית ביצה. שעשירית מ-70 לוגים היא 7 לוגים ועשירית משני לוגים שהם 12 ביצים שבלוג 6 ביצים זו ביצה וחמישית ביצה. יחד 43 ביצים וחמישית ביצה. 43 בגמטריה זו המילה חלה. כך הוא השיעור במידות המדבריות, כלומר המידות שנהגו בעת שהיו ישראל במדבר. כשבאו לירושלים, הגדילו את המידות והוסיפו שישית על מידות המדבר. ושישית זו הוסיפו מלבר. כלומר, הוסיפו חלק אחד מ-5 חלקים מהמידה, ואחר שהוסיפו היא שישית מסך הכל. נמצא ששבעה לוגים וחמישית של מידה מדברית הם 6 לוגים של מידה ירושלמית. ששישה לוגים של מידה מדברית הם 5 לוגים ירושלמים, והלוג וחמישית המדבריים הם לוג אחד ירושלמי, שהרי תוספת השישית היא מלבר שהיא חמישית מלגב, והם קו ומחצה ירושלמים, שבקו 4 לוגים, ובקו ומחצה 6 לוגים. ממשיכה המשנה במסכת עדויות ואומרת, מי שהגדילו את המידות בציפורי, בזמן רבי יהודה הנשיא גלתה סנדרין הגדולה לציפורי, כמבואר במסכת ראש השנה, בדף ל"א עמוד ב', הגדילו את המידות בציפורי והוסיפו בהם שישית על המידה הירושלמית, וגם את השישית הזו הוסיפו מלבר, כלומר שעל כל 5 חלקים הוסיפו חלק אחד שהוא שישית אחר התוספת, נמצא ששישה לוגים של מידה ירושלמית הם 5 לוגים של מידה ציפורית. אמרו חכמים 5 רבעים קמח, והכוונה ל-5 לוגים קמח, שמכונים רבעים משום שהלוג הוא רבע הקו, כי הקו 4 לוגים. אם כן אמרו חכמים 5 רבעים קמח, 5 לוגים קמח שהם קו ורבע חייבים בחלה. רבי יוסי אומר 5 רבעים קמח הם פחות מן השיעור ופטורים מן החלה, ורק 5 רבעים ועוד מעט שהוא חלק אחד מ-20 חייבים בחלה. דעת רבי יוסי כחכמים שעשירית העיפה היא עשירית מלגב, אבל סובר שהביצים שהיו לישראל במדבר היו גדולות מן הביצים שלנו שהיה בהם תוספת של חלק אחד מ-20. כמה מבואר במסכת העירובין בדף פי ג' עמוד א', שסבר רבי יוסי ששיעור אכילת אוכלים טמאים לטמא את האדם האוכלם הוא חצי פרס שהוא 2 ביצים, כשיטת רבי שמעון שם, וסבר שהם 2 ביצים ועוד 1 מ-20 חלקים של ביצה לכל ביצה. וכיוון ששיעור העיסה לחיוב חלה הוא עשירית העיפה שהם 43 ביצים וחמישית ביצה של מדבר, אם כן בביצים שלנו יש להוסיף חלק אחד מ-20 של ביצה לכל ביצה, ותהיה תוספת 2 ביצים ו3 חלקים מ-20 וחלק אחד מ-100. יהיה השיעור 45 ביצים וחמישית ביצה, ו3 חלקים מ-20 וחלק אחד מ-100, שאף שהוסיפו על המידות בירושלים ובציפורי, ונשתנה שיעור העיסה בחשבון של קו ולוג, אבל מניין הביצים לשיעור העיסה לא נשתנה משום שעל מידת הביצה לא הוסיפו. כך החשבון שעושה התוספות במסכת העירובין בדף פי ג' עמוד ב'. מונה הגמרא עכשיו מחלוקת נוספת שנחלקו בשמי והילל. מבואר במשנה במסכת מקוואות פרק א' משנה ז', ששיעור המקווה הקשר לתאר אדם או כלים הטמאים הטובלים בו הוא 40 סאה מים שאינם שאובים. אך אם לא היה בו שיעור 40 סאה והוסיפו לתוכו מים שאובים, נפסל המקווה. והפסול הזה הוא מדרבנן, ונחלקו התנאים בשיעור המים השאובים שפוסלים את המקווה. ואידך, והמחלוקת הנוספת שנחלקו בהילל ושמאי, מה ששנינו במשנה במסכת עדויות, פרק א' משנה ג', הלל אומר מלוהין מים שאובים שנפלו למקווה שהיו בו פחות מ-40 סאה מים כשרים, פוסלים את המקווה ואפילו יוסיפו אחר כך מים כשרים. והין זו מידה כ-12 לוג שהם שלושה קבים. אבל אם היו בו שיעור 40 סאה מים הקשרים למקווה, אף אם נתן לתוכו 1,000 סאה מים שאובים, אין המקווה נפסל בכך. וערת המשנה הלל נקט בלשונו לשון הין ולא לשון שלושה קבין, למרות שהין הוא לשון תורה ואינו לשון משנה, משום שחייב אדם לומר את ההלכה ששמע מרבו בלשון רבו, ולא בלשון אחרת, ובלשון הין שמע הלל הלכה זו מרבותיו, שהם שמעיה ואבטליון, כמבואר במסכת אבות פרק א' משנה י' ב'. והטעם ששמעיה ואבטליון נקטו בלשונם הין כלשון התורה ולא שלושה קבין כלשון המשנה, כיוון שרצו לגלות את הטעם ששיעור הין פוסל את המקווה, כיוון שהוא שיעור הלך הגדול בתורה, שמצינו בעניין עשיית שמן המשחה ושמן זית הין, וכיוון שפסול מים שאובים באופן זהו מדרבנן, לכן אין ראוי לפסול את המקווה בפחות מהשיעור הגדול ביותר שמצינו בתורה. כך אומר הרעבד. שמאי אומר אין המקווה נפסל אלא בנפילת 9 קבין מים שאובים שהם 36 לוגים, שכיוון שתקנו למי שתמא בתומת קרי והוא חולה שאינו יכול לטבול במקווה, שיתנו עליו 9 קבין מים שאובים ויתהר לעניין לעסוק בתורה, כפי שלמדנו במסכת ברכות דף כ"ב עמוד א', אם כן זהו השיעור הנצרך לשטוף את כל הגוף, ועל כן נחשב לפסול את המקווה, ששיעור טבילה פוסל את המקווה. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אבל לא ידעו מה השיעור הנכון. עד שבאו שני גרדים, שני אורגים, עם א', משאר האשפה שבירושלים, והטעם שהזכירה המשנה את אומנותם ושם מקומם כדי ללמדנו שלא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, שאף שאומנותם אומנות בזויה שאין אומנות פחותה מגרדי, גם מבואר במסכת קידושין בדף פי בית עמוד א', שאין מעמידים מן הגרדים לא מלך ולא כהן גדול, ואף מקומה מקום פחות, שאין שער פחות בירושלים משאר האשפות, שמשאר זה היו מוצאים את הזבל אל מחוץ לעיר, אף על פי כן הכריעו בעידותם את כל חכמי ישראל ונקבעה הלכה כמותם. אם כן, חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא ידעו מה השיעור הנכון, עד שבאו שני גרדים, שני אורגי בגדים משאר האשפה שבירושלים, והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלושה לוגין של מים שאובים שנפלו למקווה, שאין בו 40 סאה, כבר פוסלים את המקווה, ששיעור הלך הקטן ביותר האמור בנסחי הקורבנות הוא רביעית העין שהוא שלושה לוגים. ולמרות שמצינו שיעור קטן יותר במצורה נתהר מצרתו שצריך להביא עם קורבנותיו לוג אחד שמן, וכן כל מנחת נדבה שיעורה בלוג שמן, בכל זאת לא מצינו שיעור לוג אחד בקורבנות ציבור, ואף לא מצינו שיעור זה אלא בשמן ולא ביין, לכן אין שיעור זה חשוב לפסול את המקווה, מסביר הרעבד. וקיימו חכמים את דבריהם ופסקו חכמים הלכה כמותם. מונה הגמרא מחלוקת נוספת שנחלקו בה שמאי והלל. אישה שנעקר דם מרחמן נעשית אב הטומאה, או משום נידה או משום זבה, ומתמת הדם וכלים אוכלים ומשקים, בין כאשר נוגעת בהם, בין כשנושאת אותם בלא שנוגעת בהם, ומתמת את המשקף ששוכבת עליו, ואת המרכב שרוכבת עליו, ואת בועלה להיות אב הטומאה, ואסורה לבעלה. ומבואר במשנה במסכת נידה בדף מם עמוד א', שכן הדין אף שעדיין לא יצא אדם מחוץ לגופה, אלא הוא בבית החיצון של הרחם, שנאמר בעניין טומאת נידה ואישה, כי תהיה זבה, דם יהיה זובה, בי ושרה. דרשו חכמים שאף שהדם עדיין בתוך בשרה, תמאה. לכך אם בדקה עצמה ומצאה דם, תמאה. ואומנם לא ידוע לנו אי מתי נתמאה. ונחלקו התנאים, מאי מתי מחזיקים אותה לתמאה לתמת הערות שנגע בהם. ואידך והמחלוקת הנוספת שנחלקו בשמי והילל, מה ששנינו במשנה במסכת עדויות פרק א' משנה א', שמי אומר, כל הנשים שבדקו עצמן ומצאו דם, אין התארות שנגעו בהם קודם לכן תמאות למפרע, אלא דיין לתמת הערות רק משעתן, משעה שמצאו את הדם ואילך. הלל אומר כל התארות שנגעו בהם מפקידה לפקידה, מבדיקה קודמת שלא מצאו בדם עד לפקידה, עד לבדיקה הזו שמצאו בדם, תמאות, משום שחוששים שמה מיד אחר שבדקו, ונמצאו תאורות נעקר הדם מן הרחם, אלא שלא יצא חוץ לגופן עד לבדיקה זו, וחוששים לזה אפילו לימים הרבה שעברו בין הבדיקות. והחכמים אומרים לא כדברי זה, לא כדברי הלל המחמיר ביותר, ולא כדברי זה ולא כדברי שמאי שמקל ביותר, אלא שני זמנים יש בה שמתמת למפרע מזמן זה, ולעולם הולכים אחר הזמן הקל שבהם. זמן מעט לעט. יום האתמול באותה השעה בה נמצא היום אדם, כלומר 24 שעות קודם לכן, ממעטו על יד הזמן שמפקידה לפקידה, הזמן שבין בדיקה לבדיקה. כלומר, אם זמן הבדיקה הקודמת שנמצאת בתהורה היה יותר מ-24 שעות קודם הבדיקה של עכשיו, שנמצאת בתמאה, אין חוששים לתמא את כל התארות שנגעה בהם מזמן הבדיקה, אלא חוששים רק לאילו שנגע בהם מאתמול באותה השעה, 24 שעות אחורנית, כל התארות שנגע בהם תמאות. וכן להפך, הזמן שמפקידה לפקידה שבין הבדיקות, ממעט הוא על יד זמן מעט לעט, כלומר אם הבדיקה הקודמת שנמצאה בתהורה הייתה פחות מיום שלם קודם הבדיקה של עכשיו שנמצאת בתמאה, אין חוששים לטמא את כל התארות שנגע בהם מאתמול באותה שעה, אלא חוששים רק לאלו שנגע בהם משעת הבדיקה הקודמת. למרות שאין חידוש בזה שאין לטמא תארות שנגע בהם קודם בדיקה קודמת, שהרי בדקה ונמצאה תהורה, אלא כיוון שנקטה המשנה שזמן מעט לעט ממעט את הזמן של מפקידה לפקידה, נקטה גם את הדין ההפוך, שזמן מפקידה לפקידה ממעט את הזמן של מעט לעט. כך הגמרא במסכת נידה בדף ד' עמוד ב'. וטעמם של חכמים מבואר במסכת נידה, שתקנו חכמים לכל אנשים שיהיו בודקות את עצמם פעמיים בכל יום, ומדובר דווקא בנשים שעוסקות בתארות. אבל להתיר אישה לבעלה לא תקנו את הבדיקה הזו. האישה בודקת עצמה בשחרית כדי להכשיר תארות שנגעה בהם בלילה, ובערבית כדי להכשיר תארות שנגעה בהם ביום, ולכן אישה שלא בדקה, כנסו אותה שאם בודקת ונמצאת טמאה, שכל התארות שנגעה בהם מעט לעט טמאות. מקשה הגמרא על דברי רב הונא להיל ששמאי והלל נחלקו בשלושה מקומות בלבד. שואלת הגמרא בתולקה, וכי אין עוד מחלוקת שנחלקו בהם שמאי והלל לבד מן המחלוקות המנויות להיל? והעיקר יש מחלוקת נוספת שנחלקו בה, וזוהי, יחיד המביא קורבן לבית המקדש, חוץ מקורבנות בחור, מעשר ופסח, צריך לסמוך ידיו על ראשו קודם השחיטה. ונחלקו התנאים במשנה במסכת חגיגה בדף ט"ז עמוד א', האם אף המביא קורבן ביום טוב סומך עליו. הלל אומר, המביא קורבן ביום טוב יש לו לסמוך על קורבנו, ובאופן זה לא גזרו חכמים את האיסור שלו להשתמש בבעלי חיים ביום טוב, למרות שהוא סומך עליו בכל כוחו. ושמאי אומר שלא לסמוך עליהם, משום שיש בזה איסור דרבנן, שלא לסמוך על בעלי חיים ביום טוב. הרי שנחלקו הלל ושמאי במחלוקת נוספת, לבד משלוש המחלוקות המנויות לאל, וקשה על דברי רב הונא שאמר, שלא נחלקו אלא בשלוש מחלוקות בלבד. מתרץ את הגמרא כי כאמר רב הונא, מה שאמר רב הונא ששמאי והלל נחלקו בשלושה מקומות בלבד, זה דווקא איך דלקה פלוגתא דרבבתא בהדיו, במקום שלא נחלקו רבותיהם הראשונים במחלוקתם. אבל במחלוקתם לעניין הסמיכה ביום טוב נחלקו כבר רבותיהם הראשונים לפניהם, שמזמן יוסי בן יועזר שנחלק בזה עם יוסף בן יוחנן, נחלקו בזה כל הנשיאים עם אבות בתי הדין שעמדו אחריהם עד שמאי והלל, כמבואר במשנה במסכת חגיגה. מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רב הונא, והאיקה ישנה מחלוקת נוספת שנחלקו בשמאי והלל. שנינו בברייתא הבוצר הכותף ענבים לגת לצורך דריכתם בגת לעשות מהם יין. שמאי אומר, הוכשרו הענבים לקבלת טומאה במעט היין שיצא מהם. כל דבר מאכל אינו מקבל תומה משום דבר תמי עד שיוכשר לקבל תומה לידי שיתנו עליו מים או יין, או כל אחד משיבת המשקים המנויים במסכת מכשירין. וטעמו של שמאי שאף שמן התורה יין זה אינו ראוי להכשירה, משום שהולך לאיבוד שנשפח מן הסלים שבהם היו מונחים. ואין משקה היוצא מן הזיתים ומן הענבים נחשב משקה לעניין תומה, אלא אם כן יצא לרצון הבעלים. היות וזה הולך לאיבוד, מוכח שדעת הבעלים להפקירו. מכל מקום סבר שמאי שעל הענבים שבסל יש לגזור שיוכשרו לקבלת תומה, גזירה שמה יבצור בקופות המחופות בזפת, שאין היין נשפח מהם לארץ ואינו הולך לאיבוד, והבעל הבית חפץ ביין הזה ויוכשרו הענבים. והלל אומר, לא הוכשרו הענבים לקבלת תומה ביין זה, כי כיוון שאינו יוצא לרצון הבעלים שהרי נשפח לארץ והולך לאיבוד, אין לו דין משקה לעניין תומה ואינו מכשיר אוכלים לקבלת תומה. הרי שנחלקו הלל ושמאי במחלוקת נוספת, לבד משלוש המחלוקות המנויות לאל, וקשה על דברי רב הונא שאמר, שלא נחלקו אלא בשלוש מחלוקות בלבד. מתרץ את הגמרא, מה שמנה רב הונא שלוש מחלוקות, הוא בר מיני דעי, חוץ ממחלוקת זו בעניין בוצר לגת, שאין למנותה משום דהתם במחלוקת הזו שם, קשה תקלה הלל לשמי. היה שותק לו הלל לשמי על דברה ולא ישיב עליהם, אלא קיבל את דעתו, ולא התקיימה המחלוקת הזו. כמבואר לכמן בדף י"ז עמוד א', שאותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמי כאחד מן התלמידים. לכן לא מנה רב הונא אלא את שלושת המקומות בהם נותרו שמי והלל במחלוקתם. כעת חוזרת הגמרא לברייתא נזכרת לאל בדף י"ד עמוד ב' ומבארת אותה. שנינו בברייתא יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים, כל הארצות שחוץ לארץ ישראל, משום ספק שמא יש שם קברי גויים, משום שהגויים מתרשלים ממתיהם וקוברים אותם בכל מקום, או משום שנשותיהם מזנות וקוברות את נפליהם בכל מקום. וקברי גויים מתאמים במגע ובמסע ובאוהל לדעת חכמים, וגם לדעת רבי שמעון בר יוחאי הסובר שאינם מתאמים באוהל, מתאמים הם במגע ובמסע. וכן גזרו על כלי זכוכית שקבלו תומה. מקשה הגמרא, וכי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן גזרו תומה לארץ העמים? והווה הרי רבנן דשמונים שנה, שהיו 80 שנה קודם חורבן בית שני, גזרו תומה לארץ העמים. דאמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל ברבי יוסי, שלחו לו החכמים ואמרו, רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת משום אביך, משום רבי יוסי, שלח להם רבי ישמעאל ברבי יוסי לחכמים, כך אמר רבא. כך אמר רבי יוסי, 180 שנה עד שלא חרב הבית, קודם שחרב הבית, בית מקדש שני, פשטה מלכות הרשעה לישראל, התחילה לכבוש מלכות רומי הרשעה את ישראל, 80 שנה עד שלא חרב הבית, גזרו החכמים תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, 40 שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לסנדרין הגדולה ממקומה בלשכת הגזית, שהיו בו 71 דיינים, וישבה לה בחנויות שם מקום בירושלים. ובמסכת ראש שנה בדף למד א' מפרש רשי שעשו להם הסנדרין חנויות בהר הבית וישבו שם. מברר את הגמרא את דברי רבי ישמעאל ברבי יוסי, למה היא הלכתה? לעניין איזו הלכה משנה הדבר, איכן יושבת הסנדרין הגדולה? משיבה הגמרא, אמר רבי יצחק ברב דימי, לומר שלא דנו מזמן שיצאו מלשכת הגזית דיני תשלומי כנסות שנאמרו בתורה. כנס נקרא כל תשלום קצוב וקבוע בתורה, כגון 50 כסף שהאונס והמפתה את הבתולה משלמים לאביה. בקשה הגמרא, דיני כנסות צל כדאי איתך, וכי עולה בדעתך שאין דנים דיני כנסות אלא כאשר סנדרין גדולה יושבת בלשכת הגזית, שמשום כך יצאו מלשכת הגזית וישבו בחנויות כדי שלא ידונו דיני כנסות? הרי גם אחרי החורבן דנו דיני כנסות, שהרי רבי יהודה בן בבא שמח חמישה מחכמי ישראל כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל, ומעשה זה הרע אחר חורבן בית המקדש השני, כאמור במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד ב', אלא אומרת הגמרא, הימת, תפרש את דברי רבי יצחק ברב דימי שלא דנו דיני נפשות, שאף שדנים דיני נפשות גם כשסנדרין קטנה של 23 קיימת בכל עיר, בכל זאת אין דנים דיני נפשות אלא כשסנדרין גדולה יושבת במקומה בלשכת הגזית. מכל מקום מבואר בברייתא שאת גזירת התומה על ארץ העמים גזרו החכמים, שהיו 80 שנה קודם חורבן בית שני, ולא יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. וכי תימא אם תרצה לומר שבזמן שגזרו תומה על ארץ העמים ב-80 שנה שקודם חורבן בית שני, נמי הינו הוו, גם יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו שם, והם שגזרו והכל גזירה אחת היא. דוחה הגמרא הזאת ואומרת, ועתניא, הרי שנינו בברייתא, הלל הזקן ורבן שמעון בנו, ורבן גמליאל הזקן בנו של רבן שמעון, ורבן שמעון בנו, והוא רבן שמעון בן גמליאל מעשרה הרוגי מלכות, אביו של רבן גמליאל שצייר את רבי יהושע והעבירו משום כך מנשיאותו, כפי שלמדנו במסכת ברכות בדף זך עמוד ב', כל אלו נהגו נשיאותן בפני הבית, בעוד שבית המקדש השני קיים. בתוך התקופה של 100 שנה קודמים לחורבנו, שהילל התחיל נשיאותו 100 שנה קודם החורבן, ונהגו בנשיאות 4 דורות אלו עד החורבן, ואילו יוסי בן יועזר איש צרידה, יוסי בן יוחנן וקדמי טובה, היו זמן רב קודם 100 שנה אלו, שרי קדמו להילל 4 דורות, שיהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי היו תלמידיהם של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח היו תלמידיהם של יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, ושמעיה ואבטליון היו תלמידיהם של יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח, והילל ושמעיה היו תלמידיהם של שמעיה ואבטליון, כמבואר במסכת אבות פרק א'. אם כן מוכח שלא היו עם החכמים שגזרו על ארץ העמים ב-80 שנה קודם החורבן, כמבואר בברייתא. חוזרת הסתירה מי גזר על ארץ העמים, האם יוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר, או החכמים שהיו 80 שנה קודם החורבן. תרץ את הגמרא בדף ט"ו עמוד ב', אלא אתו הינו, באו תחילה יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן וגזור אגושה. גזרו תומעה על גוש אפר ארץ העמים שיש לשרוף תרומה נוגעת בו כדין תרומה שנתמת בוודאי. והאווירה על אוויר ארץ העמים ולא כלום, לא גזרו כלום, שאף אם נכנסה תרומה לאוויר ארץ העמים נשארה בתארתה ואיננה אפילו כספק תומה. ואחר כך עטו רבנן ב-80 שנה, אחר כך באו חכמים שהיו 80 שנה קודם שחרב הבית וגזרו האווירה וגזרו תומעה על אוויר ארץ העמים באופן שנכנסה תרומה לארץ העמים ולא נגע בקרקע, ולא היה דבר שיפסיק בינה לבין הקרקע, לתלות את התרומה הזו, כלומר לנהוג בה כדין תרומה שספק אם נטמעה. מצד אחד אסורה באכילה, מצד שני אין לשורפה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים י' וט"ו, עם הצגת 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האוכל לאוכל ראשון לתומה, מהי דרגת תומתו? שאלה שנייה, מדוע גזרו חכמים תומה באכילת אוכל תמה? שאלה שלישית, מה הטעם גזרו שהידיים פוסלות את התרומה עד שיתלם במים? שאלה רביעית, מדוע גזרו בסתם משקין שנגעו בסתם ידיים? שאלה חמישית, בכמה מקומות נחלקו הלל ושמאי? שאלה שישית, מדוע נמשלו הסייגים שעשה שלמה המלך לאוזני כלי? שאלה שביעית, מי היו רבותיו של הלל? שאלה שמינית, אישה רואה דם ממתי מתמה טהרות? שאלה תשיעית, מדוע גזרו חכמים על המיץ שנוטף מן הענבים שמכשירם לקבל תומה? השאלה האחרונה, מי גזר תומה ודאית על ארץ העמים? עם השאלות הללו לשינון, לסיכום ולחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, כ"ד באדר תשפ, ערב שבת קודש, פרשות ויקל פקודי, ופרשת החודש, וחזק חזק ונתחזק עם חתימת ספר שמות, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית, דפים י' ד' וט' ו' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. יום ראשון חבב באדר תשפ"א, ונלמד דף ט' ז' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך. חזק חזק ונתחזק, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.